בתוך הפרשה ישנה מצווה שחלק ממוני המצוות מנו, וחלק לא מנו. מצווה שכתוב בה, ולא יהיה כקורח וכעדתו. ובפסוק, ולא יהיה כקורח וכעדתו, לא ניכנס אליו עכשיו, ישנה דעה שפירוש ההלכתי של הפסוק הזה, חז"ל מביאים בגמרא את זה, אבל ישנו מי שפוסק את זה גם להלכה בין מוני המצוות, שאסור להחזיק במחלוקת. ולא יהיה כקורח וכעדתו, האיסור להחזיק במחלוקת הוא מה שהגמרא לומדת מהפסוק, ובין מוני המצוות יש מי שלמד את זה כפסק להלכה, כמצווה בתרי"ג המצוות. לפרשת קורח, למחלוקת, לעומק של מה שרוצים קורח ועדתו, אני רוצה להיכנס בעזרת השם בנחת, בשלב השני של השיעור הזה, אבל זה יהיה בשבוע הבא. כי לדעתי, זה יהיה גם הקדמה להבין את השלבים הבאים, את מי מריבה ואת חוקת, הדברים מחוברים מאוד מאוד. כדי להיכנס לזה, אני עוד רוצה להיכנס למרגלים, בהמשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל לא למרגלים עצמם, לא לחטא. אני רוצה להתחיל את הכל בפרשה שעומדת בין פרשת שלח לבין פרשת קורח, והיא שייכת גם לפרשת שלח וגם לפרשת קורח. פרשה מוכרת לכולנו, אנחנו אומרים אותה פעמיים ביום, פרשת ציצית. למה אני אומר שהיא שייכת גם לפרשת שלח וגם לפרשת קורח? היא שייכת לפרשת שלח כי היא בפרשת שלח, אבל היא שייכת מאוד סיבה, אני מיד אזכיר. היא שייכת לפרשת קורח כי אני משער שרבים זוכרים את המדרש שמופיע כבר ברש"י הראשון על הפרשה, המדרש הידוע, שקורח כינס 250 ראשי סנהדראות, נכון? וכולם עטופים תליתות שכולן תכלת, ושאל את משה רבינו, תלית שכולה תכלת, חייבת בציצית או פטורה מציצית? אם תאמר חייבת בציצית, בגד שיש בו פתיל אחד תכלת פותר את הכל, תלית שכולה תכלת, זה כל הדרשה הזו צריך להבין אותה, אבל הדרשה הזו בנויה על ההסמכה בין פרשת ציצית לפרשת ויקח קורח. בסדר? למה אני אומר שפרשת ציצית שייכת לפרשת שלח, חוץ מזה שהיא נמצאת בפרשת שלח? נו, יש בה נקודה אחת שהיא מאוד מאפיינת את אותה חלק מפרשת המרגלים, או לא חלק, אלא תזכורת לפרשת המרגלים. תטור. זאת מילת המפתח, והיא מילה מאוד חשובה. לא במקרה היא מופיעה. המילה תטור הוא לא מופיעה בתורה, אלא בשני המקרים האלה. זהו. אין יותר תטור. יש תטורו במובן של תיור, והוא המובן של תטורו של פרשת המרגלים, ויתורו את ארץ כנען, ויש תטורו במובן של ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם. אבל אני לא רוצה לעסוק עכשיו בפרשה של ציצית ביחסה לפרשת המרגלים וביחסה לפרשת קורח, אלא במה שמביא את פרשת הציצית להיות הפרשה שנקראת אצלנו פעמיים ביום. לרגע נעזוב שנייה את שלח וקורח ונלמד לרגע את פרשת ציצית. לא יודע אם נספיק לגעת בכולה. אני רוצה להגיע בעיקר לפסוק האחרון. הפרשה ידועה, מקור אחד, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. יש סיפור שאינני זוכר אותו במדויק, אבל זה סיפור חסידי, שעד כמה שאני זוכר מספרים אותו על האדמו"ר הזקן כשהוא היה ילד קטן, ששאלו אותו כשהוא למד במדבר, איזה פסוק בתורה יש שהוא מתחיל ומסתיים באותה מילים? זה לא חוכמה לשאול את זה אחרי שקוראים אותו. שאלו אותו סתם, איזה פסוק בתורה יש שמתחיל ומסתיים באותה מילים? אז הוא ענה את התשובה הבאה, הפסוק שבו משה לא אומר אמת. ונורא נבהלו, כי יש גם לחוצפה גבול. ואז הוא הסביר שזה הפסוק, אני השם אלוקיכם. ומשה רבינו לא אמר אמת, צריך להגיד השם אלוקיכם אמת. כי ככה הוא ראה בסידור. אז מה שמשה רבינו אומר אמת? זה לא בסדר. אז הפסוק שבו משה רבינו לא אמר אמת, זה הפסוק שמתחיל ומסתיים באותה מילים. עוד נחזור, גם אמירה של האדמו"ר הזקן כילד צריכה לימוד גדול. נחזור אליה בהמשך. הפסוק שמשה רבינו לא אומר אמת. חז"ל שואלים, מה ראו לקבוע פרשת ציצית וקריאת שמע? חז"ל שואלים, מה ראו לקבוע פרשת ציצית וקריאת שמע? והם עונים כמה תשובות. פרשת ציצית מפני מה כבאוע? אמר רבי יהודה בר חביבה, מקור שתיים, מפני שיש בה חמישה דברים. מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, כתוב ועשיתם את כל מצוותיי, ודעת מינים, זה מופיע ביחד, כלומר ועשיתם את כל מצוותיי בניגוד לדעת המינים, הרהור עבירה ולא תטורו אחרי עיניכם, והרהור עבודה זרה ולא תטורו אחרי לבבכם. על פי חז"ל, ולא תטורו אחרי לבבכם זה הרהור עבודה זרה, ולא תטורו אחרי עיניכם זה הריות. זה הרהור עבירה. וככה הרמב״ם לומד גם כן. האמת היא שלא שאלו פה את השאלה למה קבעו את פרשת ציצית בקריאת שמע. ענו פה לשאלה, פרשת ציצית מפני מה קבעוע שתהיה בתפילה. ויורשה לי לשאול שאלה שהיא אולי לא מופיעה פה, אבל אולי היא סמויה, והיא בעצם השאלה המרכזית שאני חושב שצריך לשאול. אני יודע למה קבעו את פרשת ציצית. כי כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ועד שדרש בן זומה, וקבעו שצריך להזכיר יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה. אוקיי? וכדי להזכיר את יציאת מצרים, קבעו להזכיר את אני השם אלוקיכם. אני עכשיו לא שואל למה לקחו את הפרשה שיש בה דווקא ציצית. כי הרי השאלה הקלאסית היא, הרי יש עוד מאות אזכורים ליציאת מצרים. היה אפשר להביא את משקלות ואת ריבית ועוד כל מיני מצוות אחרות. את שבת, בלי סוף. את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה צריך את פרשת ציצית? לא זו השאלה שלי. חז"ל עונים מה שהם עונים. לא זו השאלה שלי. השאלה שלי היא שאלה אחרת לגמרי. בסדר, הבנתי שצריך להזכיר את יציאת מצרים כל יום וכל לילה. הבנתי. אבל עכשיו שאלה הרבה יותר בסיסית. למה בקריאת שמע? למה זה קשור לקריאת שמע? צריך להזכיר את יציאת מצרים? תזכיר את יציאת מצרים ב-18. תזכיר את יציאת מצרים בתחילת פסוקי זמרה. תפתח את היום ביציאת מצרים. צריך להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, אז צריך להתחיל את התפילה, והרייני זוכר את יציאת מצרים, הטוב הוא עליך יעקב. למה זה קשור? אתם מבינים את השאלה? מה הקשר לקריאת שמע? הלכתית זה המקום הכי רגיש. כולנו מבינים מבחינה הלכתית, קריאת שמע היא המקום הרגיש ביותר. הפסק, ברכות, ברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע לא קשורות לעניין יציאת מצרים. הן קשורות לעניין ייחוד השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך. נכון? אלה המצוות של, של, של יציאת... אז מה זה קשור עכשיו בכלל לנושא של יציאת מצרים? זה לכאורה דבר אחר לגמרי. זאת אני חושב שאלת המפתח שצריך להיכנס אליה. ועל הבסיס הזה השאלה היא, מה הקשר, עכשיו בתוך פרשת ציצית, בין פרשת ציצית לבין יציאת מצרים? בסדר? בשבת כתוב לי בתורה למען ינוח עבדך ועמתך ובהמתך כמוך וזכרת כי עבד היית במצרים. בסדר? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הבנתי? כאן זה נראה מנותק לחלוטין אחד מהשני. מה שכתוב ולא תתורו, אני רוצה להסביר פשוט השאלה ואז אני מתחיל. מה שכתוב ולא תתורו, אני לא מבין איך, אבל התורה אמרה שמצווה ציצית עוזרת לי להגיע לולא תתורו. זה כתוב. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ולא תתורו. לא הבנתי, צריך ללמוד למה, צריך ללמוד את עניין ציצית, צריך להבין את העניין, בסדר. אבל לא כתוב פרשת ציצית מזכירה את יציאת מצרים. יש פסוק שנראה לא קשור לגמרי. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, איך זה קשור למצוות ציצית? כלומר, אני חוזר בעצם לשאלת היסוד ובה מתחיל את הכל. השאלה היא לא רק מפני מה קבעו פרשת ציצית בתפילה. זה הבנתי למה, כי יש בה כמה דברים. השאלה היא למה קבעו בקריאת שמע, ובית, החלטת להזכיר את יציאת מצרים בקריאת שמע, זו פרשה שבה מוזכרת יציאת מצרים באמת בפסוק מלא, פתיחה וסיום, אני השם אלוקיכם, ואין בה שום קשר בין יציאת מצרים לבין אותה פרשה של ציצית. אז ממילא, רצית להזכיר את יציאת מצרים, יכולת להזכיר את הפסוק, אני השם אלוקיכם. אני מבין שאתה לא יכול להזכיר את יציאת מצרים בשבת בלי להזכיר את שבת. כי מה תגיד? וזכרת כי עבד היית במצרים, אז תגיד את כל המצווה. בסדר. אבל מה, אבל אני השם אלוקיכם, זה פסוק בפני עצמו. יש רש"י מאוד מעניין, מאוד מעניין, שלא ניכנס לעומקו, רק נראה אותו, כי הוא אומר איך רש"י ראה ואיך חז"ל ראו, רבי משה הדרשן, שהוא מצטט, את החיבור המיוחד מאוד בין ציצית ליציאת מצרים. משונה קצת, תראו את מקור שלוש. על כנפי בגדיהם, מדהים, כנגד ואשא אתכם על כנפי נשרים. על כנפי בגדיהם. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כלומר, כל עניין העל כנפי בגדיהם וארבע כנפות, זה בעצם, כך אומר רש"י בשם רבי משה הדרשן, זה רש"י בפרשה. זה לא מדרש רק. מדרש זה לא רק. אמרנו הרבה פעמים שגם כשרש"י מביא דרשה, הוא מבין שפשוטו של מקרא זועק אותה. הוא אומר זה דרש. אבל הוא מחכה לזה בגלל פשוטו של מקרא. רש"י לא חורג מהרעיון שהוא רוצה לפרש את פשוטו של מקרא. מה קשה לו? קשה לו מה שאמרנו. הוא לא תופס איך הקשור בכלל, אני השם אלוקיכם, לסיפור ציצית. בסדר? ואז תראו את הדרשה, היא מדהימה. על כנפי בגדיהם כנגד ואשא אתכם על כנפי נשרים. על ארבע כנפות, ולא בעלת שלוש, ולא בעלת חמש. כנגד ארבע לשונות של גאולה. שנאמר במצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אז ארבע כנפות זה ארבע לשונות של גאולה. רש"י, זה שהיה מתאים עכשיו לאיזה ספר איתורים לפרשיות השבוע, ככה. רש"י בחתימת הפרשה, פתיל תחלת, על שם שיקול בכורות. זה כבר נראה מדרש קשה, כי בארמית שכול דוב שקול. הבכורות ששקלו את הבכורות, תרגום של שכול בארמית, תיקלה. תף ושין מתחלפות בארמית. כמו יתיב, יושב. כמו הרבה הרבה מילים. תנן, שונה. תניה, מתניתין, משנה. תקלה, שכול. וכך, פתיל, תחלת, בא להזכיר את הבחורות. ומכתם של הבחורות הייתה מתי? בלילה. וכך צבע התחלת דומה לרקיע, המשחיר לעת ערב. אז פתיל תחלת גם מזכיר לנו בצבעו, הרקיע, המשחיר, את ערב. ושמונה חוטים שבה, בציצית, כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים. אני יודע, אתם רוצים להגיד שזה שבעה. מסתומר רש"י גם חשב על זה. הוא אומר שמונה, רבנו בכי עידן בזה כולם, הם אומרים מי"ד, מיום שניתנה להם רשות. ועד, תעזבו את המדרש עצמו. לא יודע אם מספיק להגיע קצת לתוך תוכנו. אתם מבינים על מה רשי רוצה בו? למה רשי מרגיש צורך? כי הוא לא הבין שום קשר בין ציצית ליציאת מצרים. כלומר, זה לא רק למה לא בחרו עוד 1,000 פרשות אחרות. אלא רק הוא פרשה שיציאת מצרים עומדת בה בפני עצמה. נראה כאילו ההחלטה להביא את הפרשה הזאת היא אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. והציצית היא ההסבר הגדול שאתה תלמד דרכו את יציאת מצרים. איך זוכרים את יציאת מצרים? איך זוכרים את כל מצוותיי? איך? למיתו של דבר, נדמה לי שהתשובה לשאלה מה לפרשת עול מלכות שמיים, או עול מצוות, או אני השם אלוקיכם אשר רוצאתי אתכם מארץ מצרים וקריאת שמע, היא תשובה שאפשר להבין אותה גם בפשטות. קריאת שמע עוסקת בעול מלכות שמיים ועול מצוות. וביציאת מצרים, אנחנו עסוקים בעול מלכות שמיים ועול מצוות. זה נשמע משפט כללי, אבל הוא יותר מדויק. הוא ודאי לא מספיק, אני רק פותח בזה. איך כתוב שם בפסוק? והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, נו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. העולם מבין, העולם זאת אומרת איך אני הבנתי לפני שראיתי את רשי, שפחות או יותר הפירוש של הפסוק הוא כך. למה אני צריך לקיים מצוות? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. א' ב' של הכרת הטוב או משהו מהסוג הזה. בא רשי ואומר, אדוני תלמד את הפסוק כמו שהוא כתוב. מה פתאום? זה לא הפירוש. זה הפוך. לא כתוב אני מקיים מצוות זכר ליציאת מצרים. ככה אני מבין את המושג זכר ליציאת מצרים, כמו שהרגע הסברתי. מה פתאום? כתוב פה, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים? כדי שתקיים את מצוותיו. אתם מבינים? אתם מבינים שזה ההפך? בעבור זה אומר רש"י, בעבור שאקיים מצוותיו, הוציאני ממצרים. בעבור זה, זוכרים את האגדה? בשעה שמצאו מרור מונחים? בעבור זה, בעבור המצוות, בשביל קיום מצוותיו, עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז יציאת מצרים היא בעצם נועדה כדי שיהיה עם שיקיים מצוותיו. טוב, אז איזושהי הבנה כוללת יש לי להתחיל איתה. איך נגיע לעול מלכות שמיים ועול מצוות על ידי שנזכור למה יצאנו ממצרים? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. לכן ועשיתם את כל מצוותיי. לכן ולא תטורו, למה ציצית שקולה כנגד כל המצוות, אבל לכן דיברתי על כל המצוות. זו פתיחה חשובה, אבל היא רק פתיחה. אני חושב שצריך להבין טוב את המושג שאנחנו צריכים בעבור זה לקיים, בעבור שאקיים מצוותיו, הוציאנו ממצרים. צריך להבין את המושג הזה לעומק, ואני רוצה להתחיל אותו מהמילים אני השם אלוקיכם, ועוד נגיע עוד מעט. אני רק אומר במשפט אחד. בעצם, מה אתה רוצה להגיד? שהאדם צריך לקיים מצוות, ובשביל זה הוא נברא. כתוב את זה בקהלת, בפסוק האחרון, נכון? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יפה. מה זה קשור ליציאת מצרים? בעבור זה ברתיך. בעבור זה אני מקיים אותך יום יום. בעבור שיהיה עם, שיהיה אדם שיקשר את העולם עם בוראו, שיקשר כל דבר עם השורש שלו. אז קשור ליציאת מצרים. אני מבין בפשטות, בעבור שהקיים מצוותיו, לכן הוציאני ממצרים, זאת אומרת, מה, אם היינו חלילה קלים במצרים, אז מי היה מקיים את מצוותיו? זה הכל. זאת אומרת, אז למה נכנסתי בכלל? האם סיפור מצרים משנה אצלי את תפיסת התורה והמצוות באמת? במילים אחרות, מה זה הזכר ליציאת מצרים כל הזמן? תזבו את כל ההקדמה. מה זה כל המצוות שאנחנו מזכירים, זכר למצרים וזכר ליציאת מצרים וזכר ליציאת מצרים? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אני רוצה להתחיל את הכל פשוט מקריאת הפסוק. אחרי זה נחזור לציצית. אני השם אלוקיכם. איך אמר האדמו"ר הזקן, הילד? הפסוק שמתחיל ומסתיים באותה מילים הוא הפסוק שמשה לא אמר אמת. אנחנו הוספנו להשם אלוקיכם אמת. השם הוא האלוקים. זה מושג שאנחנו רגילים אליו הרבה. 40 יום ו-40 לילה של חודש אלול ו10 ימי תשובה מסתכמים ב7 פעמים של השם הוא האלוקים. גם שם מתחילים בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, ומסיימים בהשם הוא אלוקים. האם פעם שמנו לב, תעזבו רגע את מצווה ציצית, שלא את יציאת מצרים הזכרנו בפרשה הזאת, אלא חתמנו את קריאת שמה? איך קריאת שמה מתחילה? שמה ישראל, נו, השם הוא אלוקינו. עכשיו איך קריאת שמה מסתיימת? אני, השם הוא האלוקים. היכולת להבין שהשם הוא האלוקים היא עבודה מאוד קשה. עוד נגיע אליה עוד מעט. עליה נדבר היום. היא הבסיס שאנחנו בהמשך נראה איך הוא קשור לשלח ולקורח, להמון דברים. אבל הידיעה שהשם הוא האלוקים היא הידיעה שבה אני פותח את שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו הוא אחד, עוד נחזור למשפט הזה על השם אחד שבו, ואת זה אני רוצה לתרגם לואהבת. ואהבת את מה? את השם שהוא אלוקיך. או אולי ואהבת את השם עד שהוא יהיה אלוקיך. כמה ואהבת? עד שהשם יהיה אלוקיך. למשה רבינו חשוב מאוד ללמד אותנו את היסוד הזה, והוא חוזר עליו והוא מגדיר אותו, והוא מבקש מפורש שיום יום נעסוק בו. וידעת היום, והשיבותה אל לבביך. נו, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וידעת היום והשיבותה אל לבביך, תשמעו טוב את המשפט. זאת אומרת שאתה צריך להפנים את זה ברמה של דעת, של התקשרות. וידעת היום, כל יום, וידעת היום והשיבותה אל לבביך. צריך להבין את המילים והשיבותה אל לבביך. והשיבותה זה מלשון תשובה, אבל זה גם מלשון להושיב את זה על הלב. זה כנראה מאוד קשה. שמה? שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. למה זה כל כך מסובך? למה צריך לדעת את זה ולהשיב את זה ולהושיב את זה בלב? מה, מה, מה? בפשטות אני מבין שאתה רוצה להגיד שאין עוד אלוהים, נכון? אין אלוהים אחרים. אין בעולם עוד כוחות. אין. התניא שואל בתחילת שער הייחוד והאמונה, וידעת היום והשיבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, וכי תעלה על דעתך שיש אלוהים נשרה במים מתחת לארץ. מה זה בא להגיד? זה בא להגיד, אל תחשוב שאת צפרדה, זה... מה זה בא להגיד? למה להפחיד אותי כל כך? לא חשבתי לפני שהצעת את זה בפסוק. וידעת היום כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל, נו, מילא, השמש, ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה זה השם הוא האלוקים? אני רק רוצה, לפני שנאמר מה זה השם הוא האלוקים, להוכיח לרגע, שכל סיפור מצרים ויציאת מצרים הוא על הוויכוח האם השם הוא האלוקים או לא. מקור 6. ואז ניכנס למושג. מקור 6. אתם זוכרים את מכת הברד. במכת הברד, המכה השביעית, נכון? מתחילה השלשה האחרונה, בצח, עדש, באחיו. במכת הברד, מחילה. במכת הברד מתחילה הפיכה. מתחילה הפיכה במכת הברד. מה ההפיכה שמתרחשת במכת הברד? שם מגיע בפעם הראשונה פרעו למסקנה רוחנית. פרעו מבין שהוא לא פחות חוטא. זה לא קרה לו עד אז. הוא קורא מהר למשה ולאהרון ואומר להם, חטאתי הפעם, כמעט אשמנו בגדנו. קורא לו תהליך, ובעקבות התהליך הזה, הוא חושב והקורא חושב שהולכת להיות מהפכה. עד שם זה עוד לא קרה. מקור 6. כל מכת הברד, אש ומים מעורבים, הכל, הכל, הכל מתרחש, ותיהלך אש בתוך המים ארצה, הכל. וישלח פרעו, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, וואו, שכוייך. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שר כוח. וישלח פרעו ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. השם, שם השם, הוויה. העתירו אל השם ורב מהיות קולות. רואים? פסוק אחד. העתירו אל השם. שם הוויה, ורב מהיות קולות אלוהים, וברד, ושאלך אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ואומר אליו משה, כצייתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ. הכל 100%. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ידע אישי חינם, אבל שלא תישבר. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. מה שנקרא לא ממש מתרגש מהעניין. אתה עשית מסיבת עיתונאים גדולה, אתה הודעת חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, באמת מאוד מרשים, פרעה אגב תראו גם כשהוא עושה תשובה, תראו איך הוא משתף את עצמו בציבור, אני ועמי הרשעים, זה באמת יפה מאוד. צדיק, רק אני אומר לך, הרבה לא יצא מזה. למה? ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים. אתם יודעים מה הוא אומר פה? הוא אומר כך. פרעה רואה את הברד, והוא המום מהברד. הברד הזה זה המכה הנוראית ביותר של מצרים, גשם במצרים. עכשיו לא גשם, קולות, ברד. זו מכה גם לכל התפיסה. במצרים אין גשם, במצרים יש נילוס. זה מחלה כל חלקה טובה, אין, הכל מת. הוא קולט את העוצמה, והוא אומר כך, חטאתי להשם. העתירו אל השם. העתירו זה תתפללו. העתירו זה יותר מתתפללו. חז"ל אומרים שלהעתיר זה תהפכו. כמו אתר. להפך, כמו כלשון, כמו מעדר. תהפכו. תתפללו להשם. השם זה מידת הרחמים. עוד רגע נדבר על כל המושג הזה, שמידת הרחמים ומידת הדין. העתירו אל השם. תתפללו להשם. תתפללו לבחינת מידת הרחמים. תתפללו רחמונס. ורב מיות קולות. אלוקים, אני אגיד את זה במילים של פרעה קצת. תגידו להשם שיגיד משהו לאלוקים כבר. זה נורא. כמה ייסורים השם נותן לאלוקים לעשות. יש גבול. כלומר, באמת, כמה אפשר? הרי השם הוא רחמן. על הרחמן. והוא רחמן מאוד. יש ייסורים, אני מבין, פרופורציות. סיידר, עוד קצת, הבנתי, די. אלוקים זה דין. אתם יודעים מה ההבדל בין דין לרחמים? למה השם זה רחמים ודין זה אלוקים? מילים פשוטות. בואו נחשוב רק על עומק המילה. השם זה שם המפורס, זה יוד כבבקי. בלי להבין כלום במילה הזאת. מה פירוש המילה? מה פירוש המילה? מהווה. נכון? זה המילה. כשאני אומר שהשם הוא המהווה, אני אומר שהשם הוא המחיה. הוא החיות. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא המהווה. נכון? בעברית אחרת, יש חסד. לכן זה חסד. זה שופע. אור אין סוף מופיע ונותן לי קיום. בעצם אתם יודעים מה זה השם כמהווה. אין לשום דבר קיום בעולם, אלא מה הקיום שלו? אותה החיות האלוקית שניתנת בו. אז בלי להבין את המילה יוד קי וו קי, כמו שדו תקרא אותה מכל צורה שלא תהיה פירושו של יוד קי וו קי, הוא המהווה, הוא המחיה, הוא חי העולמים. נכון? אלא מה? כשאני אומר שהוא האור אין סוף שמופיע פה ופה ופה ובמלאך ובשמיים ובארץ ובחיים ובבעל חיים ובצומח ובדומם, ובכל דבר מה שמחיה זה דבר השם, בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבאם. אז אני אומר שיש כאן חיות בדבר הזה. יפה. מה פירוש שיש חיות? הוא אור אין סוף. אז איך אני יכול, זה המשך של השיעור של שבוע שעבר, למי שבתוך עוד. זוכרים את הצל, את צילם? איך אני יכול לעמוד באור האין סופי? אני אכבה באור. אני אתעדה שם. איך אני יכול לעמוד באור? יש דרך אחת לעמוד באור. צריך צמצום. את האור הזה צריך לצמצם. בלי פילטר, בלי צמצום לאור הזה, אני לא אוכל לעמוד בו. נכון? לכן, השם מצמצם את אורו. טוב, אז הבנתי שאם מצמצמים 100, נהיה אחד. אבל אם האור הוא אור אין סוף, אז גם אם אתה מצמצם אין סוף, זה נשאר אין סוף. אז מה זה עוזר? אז הצמצום הוא כזה שאינני יודע אפילו איך להסביר, אבל הוא כזה שאחר כך תוכל לעמוד בו. הוא כזה צמצום אני רוצה להסביר את זה לעומק. הוא כזה צמצום שכשאתה רואה את מה שעליו מדובר, אתה בכלל לא רואה את האור האינסופי. הבעל שם טוב אומר, כתוב לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים. האדם רואה שמיים. והוא לא יודע שבעצם מה שיש פה זה אותיות שכתוב בהם יהי רקיע. כל השאר זה מעטפת. הבעל שם טוב מסביר, אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא בורא יש מאין? זה שיש כאן מעטפת של יש, שהיא מסתירה את האין שמקיים את הכל. החיות של כל דבר, זה אותו האור האינסופי, והוא מצומצם, והוא מצומצם, והוא עטוף, והוא נעלם. שבוע שעבר כשדיברנו על הצל שמאפשר לחיות בשמש, ואמרנו שאדם הולך לצל לא מפני שהוא לא רוצה שמש. אם הוא לא היה רוצה שמש, הוא היה הולך לחדר האטום. הסברנו על פי הזוהר הקדוש, שר צילם מעליהם, זוכרים? שר צילם מעליהם, מעל המרגלים, והשם איתנו. שצילו של האדם שר לפני מותו חלילה. שר צילם מעליהם, הצלם זה צל השם. איך הסברנו את זה? כמו באור. נכון? כל העולם הוא בעצם צל. כל העולם הוא מערכת של צל. למה נדבר עכשיו על הקדוש ברוך הוא? אם אני רוצה לתת לאדם שאני אוהב חיבוק, את מה אני מחבק? אני רוצה לחבק אותו. אבל אני לא יכול לחבק אותו. חלילה, אם אני אחבק את גידיו ואת איבריו, הוא לא יהיה. אני לא מדבר עכשיו על רוחניות, על גידים. כשזה יש אור. ואני מחבק את האור שלו. גם לא תמיד, לפעמים את המעיל. אבל אני לעולם לא אגיד שחיבקתי את המעיל. הצל, הצמצום, תשמעו טוב, הוא מה שמאפשר לי התייחסות אליך. ללא הצמצום אני לא יכול להתייחס. נכון? כמו שאני יכול לראות באור איתום, וזה יהיה נכון, אני יכול לראות באור אין סוף נקבוביות שמאפשרות לאור באלף לחדור. נכון? הזכרנו. זה רבי מאיר שבתורתו לא כתוב קוטנות אור, אלא קוטנות אור. כי זה שתי ראיות נכונות. השם, המהווה, הוא מהווה כל שנייה ושנייה. התניא מסביר מה פירוש יוד קי וו קי. פשוט. יוד קי וו קי, הוא אומר, זה יוד הווה. יוד בעברית, בדרך כלל, מתארת עתיד. נכון? ילך, ישיר, יבוא. אבל יש יוד בעברית שלא מתארת עתיד. יש יוד בעברית שמתארת פעולה קבועה. יותר מפעולה מתמשכת, מ-present continuous. יותר מזה. פעולה שלא יכולה להיפסק כביכול. פעולה שברגע זה מתרחשת והיא תמיד, 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 תמיד. יש בעברית פסוק. ככה יעשה איוב כל הימים. מכירים את הפסוק הזה? איוב בתחילת הספר מסופר שכל פעם כשהיו באים הילדים שלו, והם היו באים בחיים, והשבעה בנים והשבעה בנות, והשמחה שהייתה לו, וכל הנכסים והכל, הוא היה צדיק, ואז תמיד הוא היה עושה סעודה ומקריב קורבנות. אולי חטאו בניי. והתיאור בפסוק הוא ככה יעשה איוב כל הימים. התרגום הוא לא ככה will do. כי זה לא הולך על העתיד. ככה יעשה איוב, אתם יודעים מה הפירוש ככה יעשה איוב? פקל. ככה יעשה איוב, כך הוא עשה, כך הוא עושה, כך הוא יעשה, כל עוד יש איוב, ככה הוא יעשה. זה נקרא יוד שמתארת פעולה. תשמעו, זה גבלת. אומר התניה, אתם יודעים מה זה יוד הווה? הוא כל הזמן מהווה. הוא כל הזמן מחדש בטובו מעשה בראשית. הרגע העולם נברא. למה? כי אלמלא הוא מחיה את זה, זה חוזר למקור, זה חוזר לאלוקות, זה מתעדה. כמה מה מקיים את זה עכשיו? האדם טועה. האדם רואה פה את הסטנדר הזה, הוא אומר, הסטנדר הזה באמת כל הכבוד למי שברא אותו. אבל זה שברא אותו עכשיו על החנוח קצת, מסכן הוא צריך לברום אחר סטנדר אחר. אבל הקודש ברוך הוא יוד הווה. אלמלא היה פה עכשיו בתוך הסטנדר, בתוך העץ, בתוך האבן, בתוך הדומם והצומח והחי והמדבר, יוד שמהווה אותו, אז הכל היה חוזר לאפס. אז הקודש ברוך הוא מהווה השם. חסד, אינסופי. אבל כדי שהחסד הזה יופיע, החסד הזה צריך להופיע על ידי צמצום. לצמצום קוראים דין, לצמצום קוראים העלמה. יש אור שצריך להעלים אותו, ועוד, ועוד, ואתם יודעים כמה הוא מועלם? הוא מועלם עד שאתה כבר לא רואה בכלל שיש אור. ואתה יכול לחשוב שהדבר היחיד שיש פה זה אותך. יש פסוק שכולם מכירים אותו, אבל אני לא יודע אם פעם חשבו על פירושו. עולם חסד ייבנה. אתם יודעים מה זה עולם? חסד זה י' כ' ו' כ'. עולם זה בדיוק הפוך. איזה חסד עושה הקודש ברוך הוא שהוא מעלים את הכל כדי שאפשר יהיה לבנות בניין? עולם חסד ייבנה. איזה חסד יש בגבורה שבחסד? אתם יודעים למה צריך את סיפור מצרים כדי לקיים עול מצוות? לא כי הקודש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, שכוח. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים, לא כתוב בעבור זה נגף השם את בתי מצרים ואותנו הוציא. ובעבור זה אקיים מצוותיו. לא. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. אתם יודעים מה זה מצרים? זה לגלות איך הקודש ברוך הוא מופיע בכל הצמצומים הכי צמצומיים שיכולים להיות. הכי מצרים, הכי מיצרים, הכי לא נגלה בעולם. אתם יודעים מה זאת מצרים? מצרים זה הפרעו שבי שאומר אין אלוהים בארץ, אמר נבל בליבו. מצרים זה פרעו שאומר לי יאור ואני עשיתי, יאור לי ואני עשיתיני. בעבור זה עשה השם לי את כל הסיפור של מצרים, בעבור זה הוא הוריד אותי למצרים, ובעבור זה הוא הוציא אותי ממצרים, בעבור שאקיים מצוותיו, בעבור שאגלה שהשם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים פירושו שההופעה האלוקית, החסד האלוקי, מופיע גם במה שנראה לך הכי בלתי ניתן להבנה. מה שנראה לך הכי אטום. אין דבר שאין בו את המצווה שהקודש ברוך הוא רוצה ממך. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים כדי שתברך על הרעה, כשם שתברך על הטובה ותעלה את העולם למקומות שעוד לא היה. בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים כדי שתגלה את הקודש ברוך הוא בחושך הכי גדול שיכול להיות. בעבור זה עשה השם לי ולקח אותי על כנפי נשרים כנגד על כנפי בגדיהם. בעבור זה עשה השם לי את והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי כנגד ארבע כנפות. בעבור זה עשה השם לי כדי שאני אהיה כל כולי מוקף בידיעה אחת, שאין עוד. אין עוד. אדמור הזקן שואל במקום אחד, מה זה אין עוד? וידעת היום בהשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. עוד נעת נראה כמה שורות שלו בפנים, אבל בעל פה, זה פלא פלאות. אין עוד מה? אין עוד אלוהים? זה כל כך ברור שלא. אין עוד, ככה אני הבנתי עד היום, עד שאני רוצה להגיד את השלב הבא. אני מבין שהפירוש הוא אין עוד, תקשיבו, זה דבר עצום. אין עוד יש. כל מה שיש, זה השם, הוא האלוקים. אתה רואה משהו מוסתר? אתם מבינים עכשיו פשט פשוט? אתה רואה משהו נעלם? השם, הוא האלוקים. השם המהווה הוא המצמצם. כדי שאפשר יהיה להיות בעולם חסד יבנה. אז מה זה אין עוד? תשמעו, זה גבלת. עוד בעברית, עוד. המילה עוד. פירושה עוד. תביא עוד. עוד זה משהו תפל. יש עיקר ויש עוד. נכון? בכלל בעברית השורש עין וו דלד או ה' וו דלד או ה' דלד או א' דלד הם כולם מבטאים את אותו דבר. מה זה א' דלד? עד. ה' דלד? הד. א' ו' ד' עוד. עין ו' ד' עוד. עוד זה יותר מעוד. עוד זה לפעמים מיותר לגמרי. גם זה הגיע הנה. עוד זה... זה באמת שטויות. דוגמה שאדמור הזקן מביא זו דוגמה מגמרא ידועה. יש לגמרא ביטוי ידוע, יהודה ועוד לקרא. יש כאן בטח מי שמכירים את הביטוי הזה. יהודה ועוד לקרא. חז"ל מביאים שאלה, זה עניינים של קידושין, לא משנה. אז הם אומרים, זה פסוק מפורש, ראינו שבפסוק כתוב שכך צריך לנהוג. יופי. והגמרא מוכיחה שזה פסוק פשוט, כולם ברור, מקרא מפורש, פסוק. אחרי זה באה הגמרא ואומרת, רגע, 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 ויש לי עוד הוכחה. בארץ יהודה נוהגים כך. קופצת הגמרא ואומרת, תגידי, מה אתה עשית עכשיו? יהודה ועוד לקרא, אתה הרסת עם העוד הזה. תראי מה זה עוד? עוד זה שיריים שלפעמים היה כדאי לוותר עליהם. אני הרבה פעמים אומר שאני כבר מבין שהשם הוא האלוקים. אבל טוב, אני גם מבין שהוא בכל... אבל גם עוד אין. אפילו איזה שוונצל קטן? משהו? כלומר, נניח 95% משרה לא מספיק? אפס איזה עוד? קצת משהו מהצדדים. כלומר, ממש יוד הווה, זאת אומרת, אין כאן כלום אלא החיות האלוקית והיא עטופה במעטפת. והשם הוא האלוקים, כלומר, הדין והרחמים הם אחד. והדינים הם חסד, כי השם הוא האלוקים. והצמצומים הם חסד, כי השם הוא האלוקים. ואין עוד. אתם רוצים לדעת מה זה עוד? אתם זוכרים את הסיפור של הברד? בואו נחזור לפסוקים. ועכשיו נבין את כל הפרשה. זה פרשה מדהימה, הסיפור של הברד. אני אף פעם לא הבנתי את מכת הברד. כי לברד יש בעיה. זה תמיד נראה לי מכה שהייתה בבעיה, לא נגמר המנוע איכשהו. כי הרי בברד, תראו את הפסוקים הבאים. ואתה ועבדיך, מקור 6, פסוק למד. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראו מפנינו השם אלוקים. צוין. והפשתה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. אתם לא תיחסו עליי. אני באמת, כל פסוק קודש קודשים. אבל ירושה לי רגע על מצרים לא להיות מלא בהזדהות. מעניין אותי החיטה והכוסמת שלהם, אתם יודעים כמו מה? אני לא רוצה להגיד לכם כמו מה. ומעניין אותי הבעיות הבוטניות של פרעו, שילך עם הפשתה ועם השעורה לאותו מקום. שיתבעו אותי נגד הוצאת דיבה על פרעו. מה זה מעניין אותי הסיפור הזה בכלל? שני פסוקים, הלוואי שהלכות שבת היו מקבלים פסוק אחד כזה. שני פסוקים מתארים לי את ההבדלים בין פשתה לשעורה לחיטה וכוסמת בבוטניקה המצרית. מעניין מאוד. ספר זואולוגיה למתחילים. את מי זה מעניין בכלל? לא, בלי זה לא תבין את הסיפור הבא, כי הארבה בא לחסל את החיטה והכוסמת. זאת אומרת, היה פחות מדי דלק במכת הברד. במנוע לא שמו מספיק דלק, זה לא גמר את הכל, זה פשלה. כלומר, יש לא, 9 מכות וקצת, אבל זה תוקן. זה הפשט, ככה מבינים? עכשיו אני אגיד לכם מה הפשט. פשוט לגמרי. פרעה באמת חושב שהשם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אני אגב חייב להסכים איתו. ואחרי שהוא אומר את זה, הוא גם באמת, באמת מאמין שאם יעתירו אל השם, השם יעשה מהפכה. הוא גם רואה פתאום דין וחסד יחד אש ומים ברד, זה מכה של דין וחסד. הוא רואה הכל. ואז הוא שולח מיד את כל המודיעין שלו שיבדקו מה המצב, מה עשה ברד. ומביאים לו צילומים. ומראים לו בצילומים, חבל על הזמן. לא נשאר שום דבר. בין הצילומים הוא מחפש, 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 והוא רואה שיש שדה חיטה וכוסמת בצפון אלכסנדריה הדרומית שלא נוקו. זה נורא נורא משמח אותו. כי נשאר משהו. הוא מבקש הגדלה. אם אפשר עוד הגדלה. עוד הגדלה. והוא רואה הרבה חיטה וכוסמת לא נוקו. עכשיו, בשם זכות הציבור לדעת, הוא מעביר את התמונות לציבור. דמוקרטיה. שפיכה במצרים, והוא מראה את זה לכולם. שידעו. זכות הציבור גם לקבל תמונות מוגדלות פי 700, לא? והוא מגדיל. ואז הוא אומר בערך את המילים הבאות. אכן, מצרים חטפה מכה קשה. אבל, עוד לא אהבת תקוותנו. מצרים תמצא את הדרך ואת המועד להגיב. אנחנו נתנו להם לשחק איתנו קצת בפשטה ובשעורה, אבל תחכו. והוא רץ ותופס מהר בכל חיטה ובכל כוסמת, חזק, 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 כדי להגיד, אני פה. יש עוד. שוונצל קטן. באמת 95% משרה הוא עבד הקודש ברוך הוא, אבל יש עוד. יש עוד מה? יש עוד תקווה. למה? לזה שאין אלוהים בארץ. יש עוד תקווה לקריירה שלי. יש עוד תקווה. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים. אתם בכלל לא מבינים שאני השם אלוקיכם. אתם שומעים את הילד הקטן שאומר שיש פסוק אחד שמשה לא אמר אמת? איך הוא אמר אני השם אלוקיכם בלי להגיד אמת? שכל הסיפור של יציאת מצרים בכלל, שהשם אלוקיכם אמת. כי מתמטית זה לא מובן. או שזה יש, או שזה אין. אל תבלבל במוח. אני אדם שפוי. יש או אין. השם אלוקיכם אמת. והאמת שיש כאן שני מושגים שקשה מאוד לחיות איתם, אבל אם תחיה איתם, תוכל לא רק להשיב אותם ללבך, אלא גם להושיב את לבך ולהירגע. אם תדע אותם היום, והשיבותה אל לבביך. כל אחד יודע שבסופו של דבר המעטפת הזאת יכולה להתעדות. כל אחד יודע. רק לאדם קשה לקבל את זה. הוא נורא נבהל מהחדשות. מישהו התקן אותי שבחדשות האחרונות אמרו שכל אגב צל ומשחות שיזוף כבר לא נכון, נכון? כך אמרו לי, אין יותר, מה? זה היה בחדשות? לא? לא שמעתי. אמרו לי שב-FDA החליטו שהמשחות שיזוף זה סתם מים עם סבון. אני לא יודע, אבל לא משנה. אבל אין, זהו. אמר לי, חבר תימני, אתה רואה עובדה, אני לא השתמשתי וזה מסודר. בסדר. זאת אומרת, הרי ברור לך שהמעטפת היא אין. רק שאלה, מתי זה יתגלה? אז אתה תופס עוד חיטה, עוד קוסמת, עוד משחה, עוד פטנט, עוד מה, פנתי. אבל אתה יודע זה אין. אלא מה נורא מפחיד אותך להגיד שזה אין? כי אתה רוצה להיאחז ביש. אבל אתה לא תופס שברגע שתקלוט שהשם הוא האלוקים, אז העולם הוא היש הכי נפלא. כי פתאום לכל דבר יש משמעות. ופתאום אין שום דבר שהוא לא הפיך. ואין שום דבר שיש לו שליטה עליך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בארבע לשונות של גאולה, ואני אומר לכם, תקיפו את עצמכם בכנפי הנשרים שבהם נשאתי אתכם כשהוצאתי אתכם. תמשיכו את יציאת מצרים. אתם יודעים מה הם ארבע הכנפות האלה? השוונצלח. העוד. הרי זה לא הבגד. זה הצ'ופצ'יק של הכנף של הבגד. זה הארבע כנפות. תעשו את כל מצוותיי מפני שאני השם אלוקיכם. איך יכול האדם להגיע ללא תטור? לא תטור זה מצווה הכי קשה שיש בעולם. מה זה לא תטור? למה אדם טר? אגב, המילה לטור היא מילה נהדרת בעברית. והגיע הזמן גם פעם לברר האם טור זה מאנגלית או מעברית במקור. But it's the same word. השערה אישית חינם זה מעברית. מעניין, יש מעט מילים שפשוט תורגמו כמו שהם. יובל. יובל. יש כמה? טור. לטור, אתם יודעים מה זה לטור? לטור זה דבר נהדר. אתם יודעים למה אדם אוהב להיות תייר? כי הוא יכול לראות הכל בלי להתחייב. אתם מכירים? זה בלי תעודת זהות. אני יכול לראות הכל, להיות בכל מקום, ואני לא מחויב. גם לנפש זה טוב. בעין גדי כבר היית? וככה הוא עובר, 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 והוא טר. היום אפשר לטור בלחיצת מקש. לאטרה קדישה הדין ולאטרה הדין וכל אתר ואתר. ואתה טר טר. אני פעם אמרתי שלדעתי אם אונקלוס היום היה צריך לתרגם ולא תטור, הוא היה אומר ולגל שיה. לטור, אתם יודעים למה זה כל כך קשה לתת את המצווה הזאת? כי זה התחושה שלי שאני נוגע ביש בלי להיכנס אליו ממש. רק נגיעות ביש. יש מסעדות שבהם מציעים לך נגיעות בשר, נגיעות, נגיעות שוקולד, נגיעות. גם נגיעות? אתה מהנגיעות האלה יכול אחר כך ללכת לקורס דיאטה של 30 שנה, נגיעות. נגיעות תטורו. איך אפשר להגיע לבלות תטורו? הרמב״ם יש ביטוי נורא. ולא תטורו אחרי לבבכם. אומר הרמב״ם, אני מכוונה מדגיש זה רמב״ם, כי לעניות דעתי, את הרמב״ם הזה היום לא היו מכניסים לשום פקולטה ללמוד רמב״ם. הרמב״ם אומר, ולא תטורו הוא שנצטווינו. שנקצר את שכלנו. שמעתם את המצווה של הרמב״ם? שנקצר את שכלנו. נעמידו במקום הנכון. ולא ילך למקומות אחרים. צרות אופקים רמב״מיסטית מחרידה. למה זה נקרא צרות אופקים? ולשמור אמונים לאשתי זה לא צרות אופקים? למה זה כן צרות אופקים? ולא תטורו, זה אתה יכול לראות הרבה ישים, ולהחליט שהם אין. איך? כי יש לך את הכוח לזה. כי אני, השם אלוקיכם, אשר רוציתי אתכם מארץ מצרים. אי אפשר, אפשר. קיבלת את הכוח, אחרת המצווה הזו היא בלתי ניתנת, היא לא קבילה, היא בלתי אפשרית. היא באמת הכי קשה בעולם. היא אפשרית, כי אם ידעת היום שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואפילו עוד אין, אז אתה יכול להיות במציאות הזאת. תקצר, תצמצם. אתם יודעים, בהפטרה קראנו סיפור על אישה שקראו לה ההפך מלקצר. רחב. זה לא סתם בדיחה. רחב אומרת פסוק מדהים. מדהים. המרגלים באים חרש לבדוק מה המצב, זוכרים ביריחו? הם עולים אל הגג? ורחב אומרת להם את הפסוק שמופיע במקור 4. מה אתה מדבר? אתם יודעים מי זה העם שלכם? חבל על הזמן, אתם יכולים לכבוש את הארץ ב-30 שניות. ונשמע על סיחון, על אור, כל מיני סיפורים. וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כי, נו, השם אלוקיכם. הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואין עוד, אין עוד. הבנתם את ההבדל בין רחב לצר? אתם מבינים למה לא תטורו זה ההפך מרחב? הזונה? אתם מבינים מה זה אשר אתם זונים? היא אמרה הכל. זו מדרגה מדהימה. זו המדרגה הגדולה ביותר שאפשר להגיע אליה, זו מדרגה אדירה, השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אבל בואו נבדוק אם לפחות עוד יש. איזה שוונצל בצד? אנחנו ממש בעד שאתם תיקחו פה אפילו את השליטה, זה מצוין. תשאירו לנו משהו באופוזיציה ככה קצת, נגיעות. את תפילת עלינו לשבח, אומרים חזל שתיקן מי, אתם יודעים? יהושע בן נון. זה הוא שקיבל את הדיווח הזה. ואז הוא תיקן מהר מהר את תפילת עלינו לשבח עם דיווח משופר. והוא אמר, עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות. ולא שמענו כמשפחות האדמה. שהם משתחווים לאבל ולריק. אתם יודעים מה זה אבל? אני, אתה, כל דבר בעולם, הכל, הבל. אתם יודעים מה זה אבל? משהו שיש לו מקור, והמקור מחיה אותו. אתם יודעים מה זה אבל? הלוחות הראשונים שיורד איתם משה רבינו זה הבל, אם אין חיות אלוקית. יודעים מה זה אבל? יצחק על המזבח, אם אין חיות אלוקית. הכל הבל. מי שמבין שהכל הבל יודע שסוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שהם משתחווים להבל וריק, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים. הוא נוטש המים, יוסד הארץ, ומושב יקרו. עוד מעט הוא הולך לדבר עליו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בשמיים ממעל. ושכינת עוזו בגובהי מרומים. אם הייתי מבקש ממישהו לצייר מושב יקרו, הוא לא היה מצייר מושב עובדים עם רפת. נכון, הוא היה מצייר מושב יקרו עם יעלומים ו... אבל הפסוק שאותו הוא מוכיח, זה שנאמר כי כתוב בתורתו, וידעת היום ושבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, מושב יקרו, נו ו... על הארץ מתחת. אתם יודעים מה זה מושב יקרו? זה איפה שהלטאה נמצאת בבוץ של הלכלוך מתחת לרפת. שם מושב יקרו. וגם שם. זה אותו דבר. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. האמת היא, הרבה יותר קל לך לקבל את זה שאין עוד שם מאשר כאן. כי סך הכל, אין לך התנגדות לקבל את זה שמיכאל שר הפנים, הוא ככל הנראה באמת רוחני לגמרי. מה זה גם הולך להפריע לך כל כך? אבל הקפה שלי, יש גבול לחוצפה, לא? זה אני עשיתי אותו הפוך. באמת, מיכאל, גבריאל, הבנתי, הבנתי. השמיים ממעל. ועל הארץ מתחת, את השעה, מתחת, עוד, או, לא, 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 או, שם, כן. אין שנצלח. אין עוד. עולם חסד ייבנה. זה המשפט הכי קשה בעולם לקלוט אותו. העלמה היא חסד. אתה לא מבין איך. ואיך החסד בנוי, אתה כן מבין איך? אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח להבין את זה שאתה לא מבין ולהושיב את זה אל לבביך. מבינים את הפסוק והשיבותה אל לבביך? אתה רוצה להגיע לנחת? תדע היום שהשם הוא האלוקים. אתם יודעים מה זה בידעתה היום? היום? היום פירושו היום בהתמודדויות של היום. סיימת? שיהיה לך כוח אותו דבר גם מחר. זה כוח חדש. כל יום הוא מחדש בטובו מעשה בראשית, וכל יום הוא מצמצם בטובו את חידוש מעשה בראשית. כדי שתוכל לקבל את החסד. והצמצום הזה, והחסד הזה, הם יציאת מצרים. אתם יודעים מה לא הבינו המרגלים? הם לא הבינו למה להצטמצם כל כך. כל ראשוני החסידות מסבירים את עומק חטא המרגלים כך. למה לצאת מעולם של עמוד ענן ואוהל מועד וארון הברית? אתם מבינים מה קורה כשאני הולך במדבר? אני רק פותח את העין ואני רואה משכן. הם באמת האמינו שהקודש ברוך הוא נמצא גם במבצרים ואצל הנפילים ואצל בני הענק ואצל החימן ושישי ותלמי. אבל למה ללכת למקום המצומצם הזה ולעסוק במצוות שקשורות כל כך כל כך כל כך לצמצומים? למה אם אפשר לקבל לחם מן השמיים, ללכת ולעסוק בהפרשת חלה של לחם מן הארץ? עכשיו אתם מבינים למה אחרי הפרשת חלה אחרי מצוות המרגלים באה מצוות הפרשת חלה? הם לא הבינו למה בעולם שאפשר לחיות בו בבאר שהולכת איתך כל הזמן צריך ללכת למקום שבו צריך לחכות לראות אם הכינרת תהיה בסדר. אתם מבינים למה המצווה הבאה בפרשת שלח היא נסחים? והם לא הבינו איך אפשר לצאת מענני הכבוד. אומר השלה הקדוש, זאת מצווה ציצית. ואשא אתכם על כנפי נשרים. אבל לכו תעשו את זה במצוות שתלויות במציאות. פשטן, צמר, בגד, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך. לא עוד המוציא לחם מן השמיים. כל המלאכה היא מלאכת האני השם אלוקיכם. אתם יודעים מה הוא אמר, הילד האדמור הזקן? משה לא אמר אמת. אתם יודעים למה? כי מה שיהושע בן נון אמר במשפט הזה של עלינו לשבח זה את היסוד של הכל. אם אמת מלכנו, אז אפס זולתו. ואם לא אפס זולתו, או שאמת מלכנו, או שלא אמת מלכנו. זה לא יעזור לך. אתה רוצה להיות בזה גם היום? תדע את זה היום. תושיב את זה אל לבביך. אין עוד. והקושי שלך, איך זה מתרחש? איך הם שרו בשירת הים? השם, איש מלחמה. הוויה שמו. איך אומר שם רשי? זקן ויושב בישיבה של מעלה וחגור כלוחם במלחמה. מסתדר? אתה יודע איך מסיימים את עלינו לשבח? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אני טוען שעלינו לשבח ובזה אני מסיים מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון מדבר על מה אתה עושה היום. והחלק השני מדבר על מה תהיה התוצאה ביום ההוא. החלק הראשון אומר, היום הזה יכול להיות אצלך היום ההוא. אם תדע היום, ותושיב אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל. את הפסוק הזה היה צריך בקריאת שמע. כי בסוף קריאת שמע נשאלת שאלה אחת. איך חיים את ייחודו ואהבתו? מה הכלי לעשות את זה? ואז באה פרשה ציצית ואומרת, יוצאים ממצרים ומקיפים את עצמי באור המקיף הזה. יש דרך שבה אפשר ליחדו ולאהבו. ואני השם אלוקיכם סוגר את שמה ישראל, השם אלוקינו. השם אחד, ואהבת את הוויה. עכשיו מבינים את המשפט שאמרנו? עד שהוא יהיה אלוקיך. תאהב את הוויה, את השם, את החסד, והמבחן שלך יהיה האם אתה אוהב אותו כשהוא אלוקיך. האם אתה אוהב אותו בצמצומים שלך? לא במילים ההם שם רחוק. צמצומים זה לא רק צמצומים מבחוץ, צמצומים זה גם מבפנים. הבעל שם טוב שפתחנו בו, נסגור בו, היה אומר, איזהו גיבור הכובש את יצרו. חלש הוא אומר, זה שמצליח לכבוש את היצר של השני. יש הרבה מומחים לכבישת יצרי. ולכבישת יצרו. זה מפעלי כיבוש. והם יודעים בדיוק לתפוס אותך בנקודות שאתה צריך לכבוש. גיבור זה מי שאוהב את השם אלוקיך. את הצמצומים שלך עשו לך כדי שהאור יופיע רק דרכך. והאור הזה שיכול להופיע דרכך הוא אני השם אלוקיך, שאיתו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. על הבסיס הזה, אבל בכלל ניכנס עכשיו, ניכנס עם התליתות של תחלת לקורח, כדי להבין את פרשת קורח. אבל זה בשבוע הבא. ערב טוב.